אנחנו עומדים לפני ראש השנה, אבל אני רוצה דווקא לומר דבר ראשון משהו על פסח. בפסח יש הלכה, הלכה האחרונה כמעט בהלכות פסח, אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. אחרי שאוכלים קורבן פסח אסור לאכול שום דבר נוסף. זה בעצם מה שאנחנו היום עושים, אנחנו אוכלים את האפיקומן שהוא זכר לקורבן פסח, ואחריו אסור לטעום שום דבר. הסיבה היא כדי שהטעם של האפיקומן, של הקורבן הפסח, והיום זה של האפיקומן, יישאר בפה. ממש חבל לי, אני מוכרח להגיד, שמעתי את סוף השיעור, הדרשה של הרב דודקביץ', ממש חבל לי, אולי היה צריך להשאיר את הטעם הזה בפה, חבל להגיד משהו אחרי. אבל אני מקווה שלמרות מה שאני אומר, יישאר גם הטעם של הדרשה הזאת. ומינאיו יתקלה סילה. הנושא שאני אדבר עליו, כמו שאמר הרב ברנר, נדבר עם ירצה שמר, שמיטת כספים ופרוסבול. אני אחלק את השיעור בעזרת השם לשניים. חלק ראשון, לנסות להבין את מהות המצווה של שמיטת כספים, מה רצתה התורה במצווה הזאת, כמה שאפשר להבין, ואחר כך נושא היותר מעשי של מה צריך בעצם לעשות בפרוסבול, מי צריך לעשות פרוסבול, איך צריך לעשות פרוסבול, איפה צריך לעשות פרוסבול. בתורה הקדושה יש את המצווה של שמיטת כספים. מקץ 7 שנים תעשה שמיטה, וזה דבר השמיטה. שמות כל בעל משה ידוע שישה ברעהו, לא יגוס את רעהו ואת אחיו כי קרא שמיטה להשם, את הנוכרי תיגוס, ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידיך. הרמב"ם מוציא מפה שתי מצוות למעשה. יש פה מצוות עשה, להשמיט המלווה בשביעית, המלווה בשביעית שנאמר שמות כל בעל משה ידו, ומי שלא מקיים את זה אלא תובע את החוב עובר הלא תעשה. הפסוק שנאמר בו לא יגוס את רעהו ואת אחיו כי קרא שמיטה להשם. אבל זה רק חלק אחד של המצווה. באותה פרשה בהמשך כתוב בתורה, ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל למור, קרבה שנת השבע שנת השמיטה, וראה עינך באחיך האביון ולא תיתן לו, וקרא עליך אל השם והיה בך חטא, נתון תיתן לו ולא יראה לבבך בתתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. על כן אנוכי מצווך לאמור, פתוח תפתח את ידך לאחיך לענייך ולאביונך בארצך. כשלומדים את שתי הפרשיות האלה במבט שטחי, בלי להעמיק יותר מדי במפרשים, הרושם שמתקבל זה מה שהתורה רצתה בעצם, זה שאנשים ילוו כסף, תגיע שנת השמיטה והם לא יראו את הכסף חזרה. לא רק זה, מי שבאו לבקש ממנו הלוואה ונמנע ולא מלווה כסף שהוא עבד עליו והוא לווה והכסף לא הולך לחזור, מכונה בכינוי שהוא כינוי גם בימינו שלילי ביותר, בליעל. אין הרבה בתורה שהתורה מכנה משהו בליעל, בן בליעל, זה לא כינוי סימפטי כל כך. זה המבט השטחי שמקבלים כשרואים את הפרשיות האלה. אני רוצה קצת לנסות יותר להעמיק בזה, בשביל לנסות להבין אם זה באמת הכיוון של מה שהתורה מלמדת אותנו. ואני אציב עוד שאלה אחת. הלל תיקם פרוסבול. פרוסבול זו תקנה שהיא תקנה לכתחילה, מופיעה בשולחן ערוך, נוהגים אותה כולם. אני רוצה להציב שני דברים אחד מול השני, תקנת פרוסבול והיתר מכירה. נדבר על היתר מכירה לפי מי שכן התיר אותו, הרב קוק זצ"ל, האדרת חותנו, רב שמואל סלנט. אף אחד מהם לא אמר שהיתר מכירה זה דבר שכך צריך להיות. לרב קוק עצמו יש מכתב חריף שהוא כותב על איזה למושבה רחובות, כשניסו לאלץ איזה עיקר לעבוד על סמך היתר מכירה, שהוא מאיים עליהם שאם הם לא יחזרו בהם איזה הוא יחזור בו מההיתר ויפרסם שההיתר לא היתר. ברור שהיתר מכירה גם מי שנהג בו נהג בו כדבר של דיעבד בדיעבד שבדיעבד, איך מתבטא הרב קוק עם גם הנוסח הראשון של ההיתר של רב שמואל סלנט, אם לא תישומנה הקולוניות, אם לא המושבות יחרבו. על זה היה מדובר, אף אחד לא התיר את זה לכתחילה. אז יש לנו בתורה מצוות שמיטת קרקעות, שיש לה איזשהו היתר, וההיתר הזה הוא, יש מי שלא מקבל אותו כמובן בכלל, וגם מי שקיבל אותו, קיבל אותו כפתרון דיעבד שבדיעבד. לעומת זאת, יש פרשת שמיטת כספים בתורה, הגיע הלל, הפך את הקרה על פיה, ועשה איזה נוסח שעוד מעט נראה, אומרים אותו לפני בית דין, מקבלים צטלה מבית דין, ועם הצטלה הזה נגמר הסיפור, אפשר לגבות את החוב, וזה חיובי, וזה לכתחילה, והכל טוב. איפה עובר ההבדל בין שני הדברים האלה? לרב דוב יש משהו להגיד לי.
אמר לך שכך היה בדורו של הלל, או שני דורות, אולי בבית שלך זמן לדלת, זה יתקבל
כאן. אז בוא.
אולי היה שם אז ויכוח.
יכול להיות, יכול להיות, אבל אמרתי את ההבדל. הלל עצמו גם לא אמר, הלל עצמו גם לא אמר שהוא מתקן את זה כדיעבד. וזה אמרתי. פה הרבנים, הרבנים שתקנו, תקנו את זה כדיעבד.
בימי הלל ספק אם כתבו משהו. תראה כמה כתב הרב קוק, לא ניכנס כרגע, תראה כמה כתב הרב קוק, הרב קוק כתב יותר מכל הש"ס. נו, אז יכול להיות שאם הלל היה כותב, אז גם כן הוא היה כותב.
אתה יודע שאז זכרו מה שאמרו, לכן לא היה צריך לכתוב. אז הכל היה באמירה והכל זכרו. ועם כל זה, הגדיר, תראה תכף איך המשנה מגדירה במילים פשוטות. לא תשמע. מה בעצם הגדר של המצווה לשמט? נביא כמה מקורות. קודם כל, הדבר הראשון כתוב בתשובות הראש, בינתיים זה לא סותר. עבירה היא למלווה אם יגבה חובו בלא פרוסבול, אבל אין ללווה נשיאות עוון אם יפרע חובו בלא פרוסבול. קודם כל, התורה פנתה למלווה, התורה לא פנתה ללווה, וככה זה גם נראה מכל הפסוקים. הלווה לא עושה שום עבירה, כמובן אם הוא משלם את החוב. אבל במשנה, במסכת שביעית, כתוב הרבה יותר מזה. המחזיר חוב לחברו בשביעית, הכוונה בזמן שהשביעית נוהגת, צריך שיומר לו משמט אני. המלווה צריך להגיד לו משמט אני, אני באת להחזיר, תודה רבה, אבל תדע שמבחינתי אתה לא צריך להחזיר. אם אמר לו, אם הלווה אומר לו אף על פי כן, אומר רשי אף על פי כן אני רוצה להחזירו לך, זה רשי שמסכת גיטין זה מובה, יקבל ממנו שנאמר וזה דבר השמיטה. מה רואים מהפסוק וזה דבר השמיטה? אומר רשי צריך שיומר, צריך לומר דיבור של שמיטה. אז קודם כל יש פה משהו מעניין. קודם כל המשנה מדריכה אותנו איך זה הולך. המלווה צריך לעשות את שלו, כמו שזה נקרא, ולהגיד משמט אני. אם הלווה אומר לו למרות זאת אני רוצה לשלם, יכול לקבל, הוא יצא ידי חובתו. זה דבר השמיטה, צריך שיומר דיבור של שמיטה. זה עוד בסדר, אפשר להבין. יש מראה במסכת גיטין שכבר הרבה יותר קשה להבין מה כתוב פה. אמר רבא ותלי לידי אמר אחי. מה זה? רשי אומר, אם היה רוצה לחזור בו, אם הוא אחר כך הוא אמר אף על פי כן, ואחר כך הוא בעצם חושב, רגע, בעצם למה לשלם? אמר משמט אני, מה, איפה השכל שלי? אם היה רוצה לחזר בו, יתלנו על עץ עם גברה ידו, עדי אמר לאף על פי כן. דרך אגב, הרמב״ם שלא מפרש כך, אז הרדב"ז אומר, זה, הוא לא חולק על רשי, רק נראה לו רחוק במציאות שהוא יצליח לתלות אותו על עץ, שזה, לא, שלזה התכוון המשורר. אבל בעיקרון זה נכון. הערוך אומר אחרת, הערוך אומר תולה עיניו בו כאילו רוצה לקבל כדי שיתבייש הלווה ויאמר לו, ויאמר לו אף על פי כן. אתם רוצים לשמוע איך זה מתאר את זה הירושלמי, איך זה נראה? ירושלמי אומר כך, המחזיר חוב בשביעית אומר לו משמט אני, רבונה אמר בשפה רפה והימין פשוטה לקבל. אתם מבינים איך זה נראה? משמט אני. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה, שוב, בהמשך למה שאמרנו פה קודם, פה אולי אפילו בן דודי רב דוב יסכים איתי שזה צועק. תאר לך איך זה נראה רב דוב, שאתה חקלאי, ואתה תקיים את מצוות התורה ותפתח את השער, ותגיד רבותיי, אפקר, אפשר להיכנס, וכל מי שייכנס, אתה תעמוד עם פרצוף, לא כזה מחייך כמו עכשיו, תעמוד עם כזה פרצוף של יום כיף של תשעה באב, וכל מי שייכנס, תוציא את החשק, לקחת מי, אז קיימת את מצוות התורה? מה הפירוש בגמרא הזאת, בירושלמי הזה? מה כתוב פה? כתוב פה, נחזור. המחזיר חוב, כתוב פה, שכשבאים לשלם, המלווה אומר משמט אני, הלווה אומר לו אף על פי כן, וזהו, בזה זה נגמר, זה דבר השמיטה. לא רק זה, הוא יכול לגרום לו ליצור אווירה, לחץ נפשי שיגרום ללווה להגיד את זה אני משלם. לפי רשי בכלל, אם הוא רוצה לחזור בו, לעשות לו, גם לתלות אותו על עץ שלא יחזור בו, הוא מראה לו הימים פשוטה לקבל. מה הולך פה? עוד סיפור בגמרא. אבא בר מרתא דהו אבא בר מניומי הווה מסיק בי רבא זוזי. רבא היה מלווה שהלווה לאבא בר מרתא כסף. הייתינו נעלי בשביעית, אבא אמר, אתה בא לשלם את החוב. אמר לו, משמת אני. רבא נהג כמו שיהודי צריך לנהוג, כמו שכתוב במשנה, ואמר, משמת אני. שקלינו ואזל. הכניס את הכסף לכיס, אמר, באמת, איזה יופי, הכניס את הכיס לכיס הלך. אתה אביי, אשכחי דעה ועציב. אביי נכנס לרבא, ורואה שרבא בלי מצב רוח. אמר לה, מה יציב מר? מה קרה? אמר לה, הכי אבי מייסה. כך היה הסיפור. אבא אמר, אתה בא לשלם לי כסף. אמרתי לו, משמת אני. והוא הלך עם הכסף. עזה לגבי, אביי הולך לאבא ברמרתה. אמר לה, אמתת לזוזי למר, אתה הבאת לרבא את הכסף שאתה חייב לו? אמר לה, אין, כן. אמר לה, ומה אמר לך? אמר לו, משמת אני. אמר לה, ואמרת לו, אף על פי כן. אמר לו, לא. 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 אמר לה, והיא אמרת לה, אף על פי כן, אבא שקלינו מנך. תדע לך, שמי היית אומר, אף על פי כן, הוא היה לוקח את זה. השתמיה, את אומר אביי, לאבא באמרת, עכשיו לפחות, תמתינו ניעלי ואין מה אף על פי כן. עכשיו פחות, לך תשלם לו ותגיד לו. עזל המתינו ניעלי ואמר לו אף על פי כן. שקלינו מנה. אתם חושבים שכעת פה זה נגמר? עכשיו, מה רבא עכשיו צפוי שיגיד לפי הגמרא הזאת? או, תודה רבה. אתם יודעים מה רבא אומר לו? אמר, עכשיו רבא אומר לאבא באמרת, לא הווה בדרת דייטה באי צור ברבנן מעיקרה. אומר, מעיקרה קודם לא היה לך שכל. קודם היה לך דעת, סוף סוף קיבלת דעת. מה קורה כאן? אני יש לי שאלה אחת, קודם כל עצם הסיפור. אביי הולך להגיד, מישהו לא אמר אף על פי כן. אבא ברמרתא החליט שהמצווה תתקיים. רבא שימת, שמת. אבא ברמרתא רוצה ליהנות מהמצווה הזאת כמו שהיא כתובה בתורה, לקח את הכסף והלך. באיזה חוצפה הולך אביי ואומר לו, לא, אתה יודע, היה לוקח לך, בסדר, אמרת. אמרת לו, עכשיו לך תביא לו את זה. למה? מה קרה? מה פתאום שיביא לו את זה? עוד יותר מזה, הייתה קשה לי קושייה חסידית. לא יכול להיות הסיפור הזה בגמרא. רבא היה עצוב? תגידו, אנחנו יודעים שגדולי ישראל, כשזכו לקיים מצווה שעלתה להם בהרבה כסף, עמדו ורקדו שהבית שלהם חס ושלום בער בשבת, והם לא קיבו אותו על זה שהם זוכים לשמור שבת, או כל מיני סיפורים כאלה. רבא היה עצוב שהוא זכה לקיים מצווה, לא יודע, דאורייתא או דרבנן, זה כבר תלוי מה היה אז, אבל תלוי במחלוקת רבי וחכמים, אם שמיטה נוהגת מהתורה בזמן שהם בית מקדש, בזמן שהם רוב ישראל על אדמתם, יותר נכון. ורבא, במקום לשמוח, רבא היה עצוב, עד כדי כך שהבעיה נכנס אליו, הוא רואה שהוא עם האף למטה, בלי מצב רוח, זה אפילו לא עצב פנימי. מה, איך זה יכול להיות? הקושייה הזאת הייתה לי קשה. כל הקושיות, מכלול הקושיות האלה. עכשיו אני אומר עוד דבר אחד שלא אמרתי. במשנה במסכת שביעית כתוב, המחזיר חוב בשביעית, רוח חכמים נוחה ממנו. בתוספות במסכת בבא בתרא, הלשון הזאת, רוח חכמים נוחה ממנו, מופיעה בכל מיני משניות. על מי ש... הרי גר לא יורש את אביו, אז מי שכן נותן לגר לרשת ולא לא מחזיק בזה. כל מיני דברים כתוב במשניות, רוח חכמים נוחה ממנו, המחזיר אבדה לנוכרי, יש לעשות קידוש השם. כתוב רוח חכמים, בתוספות כתוב כלל. כל היכה שנאמר, רוח חכמים נוחה ממנו, תודה, מכלל הן אתה שומע עליו, שאם לא עשה כן, אין רוח חכמים נוחה ממנו. אז מה כתוב כאן במשנה? מי שלא אומר אף על פי כן, אין רוח חכמים נוחה ממנו. א', דבר שני, נחזור מההתחלה על כל מה שדיברנו. קודם כל, המשנה הזאת, המחזיר חוב לך, אנחנו חוזרים למשנה, אין רוח חכמים נוחה ממנו. כתוב במשנה שהוא אומר לו אף על פי כן, זה לא מספיק, הגמרא אומרת, אפשר ליצור עליו לחץ, הגמרא הירושלמי, אפשר ליצור עליו לחץ שיגיד אף על פי כן. נוסף לזה אנחנו רואים שהבעיה הולך ואומר לאבא ברמרת, לך תגיד לו אף על פי כן, איפה היית? ורבא עוד אומר לו, איפה היה השכל שלך קודם? רבא עצמו לא שילמו לו חוב, הוא אמר משמת אני, במקום לשמוח שהוא קיים מצווה מהתורה, מה שקורה זה שהוא עצוב. את התשובה מצאתי בשניים, שני גדולי ישראל, אחד מהפן החסידי, אחד מהפן הליטאי.
מצאנו קצת דוגמה לזה בשמיטה. רש אומר לגבי ביאור, שיכול לקחת שתי אוהבה...
שם, נכון, 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 זה ירושלמי. זה ירושלמי, וביאור מאוד דומה לזה, זה נכון, נכון מאוד. גם בביאור רואים שהתורה לא רצתה באמת שזה יופקר, נכון מאוד. אז את התשובה מצאתי, גם רב צדוק הכהן מלובלין כותב את זה, זכיתי לכוון לזה, אמרתי את זה פעם בשיעור, ומישהו ייגש אל ההערה אחר כך והראה לי שזה כתוב ברב צדוק הכהן מדובלין. ואחר כך מצאתי רב מוישה פיינשטיין באגרות משה, שני קצוות שבעצם הולכים עם אותו כיוון. אבל החלק החסידי מופיע כמובן רק ברב צדוק הכהן מדובלין. הוא אומר, הרי שני הסיפורים היו עם רבא. רבא, לא סיפורים, אחד זה מאמרה, אחד זה סיפור. הסיפור של הרבא שבאו להחזיר לו חוב והוא היה עצוב, זה רבא. המאמרה שכתוב על זה, שכתוב במשנה, שכשהלווה בא, כשהלווה בא לשלם והמלווה אומר לו משמת אני, אומר לו המלווה, אומר לו הלווה, אף על פי כן, מי אומר? רבא הוא זה שאומר וטלי ליד האמר האחי. רבא הוא זה שאומר את זה. אומר הסיפור היה כך, רבא אחרי שלא שילמו לו את החוב נהיה עצוב. רבא הכיר את עצמו שהוא אמור לשמוח ממצווה. הוא הכיר את עצמו, הוא ידע על עצמו שאמור לשמוח ממצווה. כשהוא ראה שהוא עצוב מהמצווה, אז הוא הבין, לא זה רצון הקדוש ברוך הוא. זה היה, זה היה המודד שלו. אבל תשמעו מילים, זה אני חייב להקריא. אדם הנקי מתאוות ונגיעה לעצמו, בוודאי יש לו להרגיש כשמקיים פיקודי השם הישרים שמחת לב. רבא הכיר את עצמו, הוא נקי מנגיעות, נקי מתאוות. אם הוא עצוב, ואף על פי שמפסיד על ידי זה מהממנו וכיוצא, כיוון דה המצווה בכך, ומצוות השם יקרה ממאודו, בכל מאודיך. ואם מרגיש צער, תשמעו מילים, זה סימן שאינו מצווה. זה היה הסיפור. עכשיו הוא לא גמר. אם מישהו מכן עמד פעם טניה, הטניה הרי בהתחלה מתחיל שרב אמר על עצמו שהוא בינוני. אז הוא אומר בסדר, אבל הטניה גם מסביר מה זה בינוני. הטניה אומר בינוני זה, בינוני זה לא מחצה זכויות, מחצה אבונות. בינוני הוא אומר, אף על פי שרבא החזיק עצמו לבינוני, זה הגמרא בברכות, אז אומר שעדיין, כמו שהתניא מסביר שם, עדיין לא היה ליבו חלל בקרבו לגמרי, הוא לא שחט את היצר הרע. מכל מקום ידע בנפשי דמוכן לשמוע בעצת יצר טוב ולהתגבר נגד יצר הרע, לעשות מצוות השם בשמחה ולא להתעצב מזה אילו היה מצווה. ועכשיו יש משפט המפתח, ודבר זה רק לשרידים אשר השם קורא. זה לא שכל אחד יכול למדוד את עצמו אם הוא עצוב במצווה, סימן שזה לא מצווה. רבא יכול להרשות לעצמו. אז הוא אומר עכשיו, הסדר בגמרות הולך כך. רבא קרא לו הסיפור הזה, שאבא בר מרת הבעל שלם לו. הוא הרגיש שהוא עצוב, אם הוא עצוב, לא זה רצון הקדוש ברוך הוא. ואז הוא אמר, סימן שרצון הקדוש ברוך הוא, זה ששמה שכתוב במשנה, שהלווה יגיד אף על פי כן, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. שהלווה יגיד אף על פי כן. ומזה הוא אמר, אם כך, תלי ליד האמר האחר.
הייתה הטענה שלו לאבא מרנליומי. זה אמר לו בסוף.
זה העומק הדבר שהוא אמר לו, לא היה בחדה איתה.
זה שהוא לא ידע את זה, זה שלא היה לו רוח הקודש.
הוא אומר לו, לא הגעת לדעת הנכונה, לא הבנת נכון מה רוצה הקדוש ברוך הוא. רב מוישה פיינשטיין אומר את אותו דבר, מכיוון ניטאי, מכיוון אחר. הוא אומר, בוא נעשה חשבון. הוא אומר, לא יכול להיות בעולם שאפשר לכפות אדם לקיים מצוות חסידות. אין דבר כזה, מה זה טלי ליד האמר אחי? טלי לרשי אומר, לתלות אותו על עץ, מה זה? אם זה מצווה דרבנן, אז הוא אומר, מביא מקורות כמובן, שהמצווה דרבנן קופים. ברגע שאנחנו מחליטים שזה בגדר של מצווה, אפשר להבין את כל הסיפור הזה. וזה מה שהיה כאן. כך הוא אומר, לכם ברור, כך אני קורא את השורות באגרות משה, שהוא מצווה על הלווה להחזיר, וכשלא יחזיר, הוא עובר על דעת חכמים. זה הכיוון.
ומה הייתה התורה?
רגע, עכשיו הגעתי. אז מה עכשיו צריך להגיד? לא שהתכוונתי שדעת חכמים נגד התורה, זה מה שאני רוצה לומר. בואו נראה עוד פעם את הפסוקים, עכשיו נראה איך הבינו אותם, הראשונים והאחרונים. אני אתחיל דווקא מהקצה השני, מהאיסור להימנע מלהלוות. מה אמרתי? שאלתי כמה יהודים שלומדים חומש רשי, כי ברשי אין הסבר יותר מדי, איך אתם מבינים? אז באמת אסור להימנע מלהלוות, אדם צריך להלוות, והוא יודע שתגיע השמיטה והכסף ילך לו. מה לעשות שברמב״ם ובחינוך לא כתוב כך? אני אקריא לכם מה כתוב. החינוך יותר חזק, אבל כתוב גם ברמב״ם. לשון הרמב״ם זה שאסור להימנע מלהלוות שמא יתאחר החוב שלו וישמט. כדי להבין את זה אני רוצה להסביר, אני רוצה להקדים משהו. שמיטה משמטת רק חוב שתאריך הפיראון שלו היה לפני ראש השנה של שמינית. מדובר על חוב שכבר היו צריכים בעצם לפרוע אותו. אסור להימנע מלהלוות שמה יתאחר החוב וישמט. עכשיו אני אקריא את החינוך. אולי אסור לו להימנע מלהלוות, אולי יערה בו אונס או שום מקרה שלא יוכל לתבוע הלוואתו קודם שנת השמיטה. זה משהו אחר לגמרי. זה לא שהתורה חילקה מתנות, זה קודם, אני מתחיל מפה. קודם כל, התורה לא אמרה דבר כזה שלווה אמור לא לשלם, לנצל את שנת השמיטה בשביל לא לשלם את ההלוואה שלו. קודם כל, זה טעות ראשונה. אין מצווה לאדם להלוות כסף בשביל שהכסף ישמט בשמיטה. לא קיים. מה שיש ברמה ובחינוך, אדם בא לבקש הלוואה, והשכל, הסבירות, לא נגיד השכל הישר, הסבירות הגבוהה אומרת שהוא ישלם, רק אתה מתחיל לחשוש, רגע, יש מצוות שמיטה בתורה, מה יקרה אם בסוף יהיה איזה אונס והוא לא ישלם, ובסופו של דבר זה יימשך עד השמיטה ואני לא אראה את הכסף חזרה. מי שנמנע בגלל זה להלוות, התורה הגדירה אותו כבליעל. תורה לא התכוונה שאנשים לא יקבלו את הכסף חזרה. זה חלק ראשון. חלק השני, פה מגיע החידוש. גם במצוות שמיטה, ותכף נגיע גם לזה, נראה גם את זה, מה שהתורה רצתה, התורה רצתה דבר אחד. שני דברים, משניהם. התורה רצתה שהמלווה יגיע לגמירות דעת מוחלטת, שהוא מוכן לוותר על הכסף. מה זה יעשה? אני אקריא לכם תכף מה החינוך אומר. אבל התורה ציפתה גם שהלווה יהיה בן אדם. את זה למד רבה מהסיפור, מהרגשת עצב שלו. זה הפירוש מה שכתוב במשנה, מחזיר חוב בשביעית רוח חכמים נוחה ממנו. רוח חכמים נוחה ממנו, שאלת אותי קודם, זה לא שחכמים באים נגד התורה, חכמים הם הפרשנים של התורה. אז חכמים פירשו, רוח חכמים נוחה ממנו, פירושו של דבר, חכמים הסתכלו מה התורה באמת רצתה כאן. התורה לא התכוונה שלווים לא ישלמו, טעות. התורה התכוונה שמלווים יהיו מוכנים עם החלטה נפשית גמורה לוותר על הכסף. אבל התורה ציפתה שהלווים יהיו בני אדם. רק דקה, מה? תראה, זה לא לפי השאלה שדורשים תיים הדקרה. אמרתי, ברגע שהורדת את הפרשה של ישמר לך פן יהיה לבבך בליעל, היא לא קשורה בך, כי ודאי לא דיברה על זה, זה הראשונים הבינו בעצמה. כי אם זה משמת רק חוף שהגיע זמנו לפני השביעית, אז התורה דיברה שהחוף בעצם אמור היה להיפרע. החלק הזה של שמיטה, אז אתה... אני לא יודע מאיפה התנאים של המשנה ידעו שזה הפירוש, אבל על רבא זה הפירוש, זה מה שאומר רב צדוק הכהן. וזה הוא למד, הוא הרשה לעצמו ללמוד, כי הוא הכיר את עצמו מהרגשת העצב שלו. עכשיו, אם כך, אפשר הרבה הרבה יותר להבין את ההבדל התהומי בין היתר מחירה, ובין איך שתיארתי קודם לרב דוב, ואיך זה ייראה אם הוא יפקיר את הקרקע שלו ויעמוד שם עם פנים חמוצות ויקלקל לכולם את התיאבון להיכנס. זה עולם אחר לגמרי. נתחיל קודם מזה, שמיטת קרקעות, מה רצתה התורה? התורה הקדושה רצתה שאדם באמת יפקיר את קרקעו, את פירותיו, יותר נכון, את פירות קרקעו, בשביל שיהיה יד אדם ובהמה וחיה שווה, יהיה לכולם שווה, כולה יהיה... התורה בשמיטת כספים, וזאת ההבנה של חז"ל ברצון התורה, לא התכוונה שהכספים יהיו הפקר ואנשים באמת לא יראו את הכסף שלהם חזרה. לא זה מה שהתורה רצתה. התורה ציפתה, דקה, התורה ציפתה שהמלווים יגיעו להחלטה שכך הם צריכים להתנהג, אבל הלווים, התורה גם ציפתה מהלווים להיות בן אדם. והבן אדם של הלווה היה אמור להיות שהוא יתנהג בצורה שרוח מוגדרת כרוח חכמים נוחה ממנו, הוא יגיד אף על פיכם. ככה הייתה צריכה להיראות התמונה. עכשיו אנחנו מבינים טוב למה הילד תיקם פרוסבול. זה דרך אגב טעות דמוכח שאנשים שפחות מבינים מתחילים להגיד, הנה גם בימי חז"ל דאגו לרווחת העניים, הנה זה נקרא פרוסבול, פרוסבולי בוטי, כמו שכתוב בגמרא, בולי זה לעשירים, בוטי זה לעניים. אבל זה אומר מי שלא למד משנה. במשנה כתוב, כשראה הלל שנמנעים העם מלהלוות ועברו על מה שכתוב בתורה, ישמר לך פן יהיה עם לבבך בליעל, עמד ותיקם פרוסבול. איך הוא תיקם? בצורה שכולם יהיו מרוצים. למה הוא תיקם? כי הוא ראה שעוברים על ישמר לך, מה קרה? הלווים לא היו בני אדם. אם הלווים לא היו בני אדם ולא שילמו, לא זה מה שהתורה רצתה. כשלא היה מה שהתורה רצתה, הלל היה מוכרח לתקן תקנה שקוראים לה פרוסבול. זה לא קשור וזה לא דומה להיתר מחירה ולא לשום דבר אחר. היתר מחירה, בלי להיכנס, כן או לא, גם גדולי ישראל שהתירו, ספרו שזה דבר בדיעבד, קורח המציאות, להציל את היישוב, להציל את המושבות, מה שתרצו. אבל דיעבד, כי זה לא רצון התורה. רצון התורה לכתחילה הוא שמיטת קרקעות כפשוטה. שמיטת כספים זה רק הכנה נפשית של המלווה למצב הזה. אתם רוצים לדעת למה? אני אקריא לכם חינוך. ללמד נפשנו במידות המעולות, מידת הנדיבות ועין טוב. זה הכל. ונקבע בלבבינו הביטחון הגדול בשם ברוך הוא. אדם עומד ואומר, הוא לוקח סיכון בסך הכל. אבא בר מרתא אפילו חשוד על זה שהוא לא יגיד אף על פיכן. האדם שעושה את זה לוקח סיכון. נקבע בלבבינו הביטחון הגדול בשם ברוך הוא, ואז תכשר נפשנו לקבל טוב מאת אדון הכל, כלול הברכה והרחמים. וגם, עד כאן היה שני דברים, היה מידת נדיבות ועין טוב וביטחון. עכשיו דבר חדש. וגם נמצא מזה גדר חזק ומחיצה של ברזל, להתרחק מאוד מן הגזל ומן החמדה בכל אשר לראינו. כי ניסה קל וחומר בנפשנו למור. אפילו ילוויטיב ממוני והגיע שנת השמיטה, אמרה תורה להשמיט בידו המלווה, שלא לגזול ושלא לחמוס משלו, לא כל שכן שראוי לי להתרחק עד הקצה האחרון. אין מילה על זה שהתורה דאגה לעניים מסכנים שהם יישארו עם הכסף שהם לבו. אין דבר כזה. אין דבר כזה בחינוך. הכל זה לחנך את המלווה. זה כל מה שיש. אין מילה שמתייחסת ללווה בחינוך. כל המטרה של המצווה הזאת זה חינוך של המלווה. וזה ההבדל התאומי, שנייה, וזה ההבדל התאומי בין המצווה הזאת לבין המצווה של השביעית ישמתנה ומתשתה של הפקרת פירות הקרקע.
זה שיש מעלויות המסוימת, לא לעשות את זה.
עכשיו, או, אתה שואל שאלה נפלאה, אני אגיד לך כבר, אני אקדים, זה היה לקראת סוף השיעור, אבל אני אגיד את זה עכשיו. בבן איש חי כתוב, לא כמו שאמרתי, בדיוק מה שאתה אמרת, הבן איש חי אומר, ראוי לקיים את המצווה ולהשאיר חוב אחד שלא ישמת. כן, להשאיר משהו. רגע, בשביל לקיים את המצווה דאורייתא. רב שלמה זלמן אוירבך, הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, אמר על זה דבר נפלא. הוא אמר כך, אמרנו כבר בעצם את עיקרי הדברים. איזה חוב בעצם נשמט? איך זה יעבור? בואו נחשוב לעצמנו. אדם עושה פרוסבול, פרוסבול עוזר רק לחובות של עד אותו רגע שהוא עשה את הפרוסבול. אז יש לו רעיון פשוט, מה הוא עושה? ככה בן איש חי אומר לו, הוא כותב את הפרוסבול, בוא נגיד בערב ראש השנה אחרי התרת נדרים בבוקר, אחר כך הוא הולך לאיזה חבר שם בבית כנסת, והוא אומר לו, תשמע, בוא קח פה שקל, את השקל הזה אתה מחזיר לי היום. אבל אל תחזיר לי אותו, אתה מחזיר לי אותו היום, אבל אל תחזיר לי אותו היום. בקיצור, מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, תחזיר לי אותו היום, כי אם זמן הפיראון הוא לא בערב ראש השנה, אז החוב הזה לא ישמת. אז הוא אומר לו, תחזיר לי אותו היום. אומר רב שלמה זלמן, רגע, אז הלוי והזה בערב ראש השנה הולך לא לשלם חוב שהגיע זמן הפיראון שלו. זה מה שרצתה התורה. זה מה שרצתה התורה, שזה מה שיהיה. בשביל שעמל ויסקל לקיים מצוות שמיטת כספים, הלווה שאמור לקיים פריאת בעל חוב מצווה. כלומר, המסכת כתובות אומרת, פריאת בעל חוב מצווה, רש"י אומר, אם אני זוכר, אין שלך צדק, תוס מביא שם את הפוך מלווה רשע ולא ישלם. אז אתה הולך לעשות הפוך, אתה הולך לא לשלם כדי לזכות את הצדיק הזה במצווה. מה פתאום? אין דבר כזה.
לא אומרים חטוא כדי שיזכה חטא, חס ושלום, אין פה חטא, אבל אם לא פורע,
כן, הדוב לא לשלם, לא לשלם, לא בסדר.
כמו מתנות
לגרילים
ששומעו אותו כל
השנה, כן, שומע את האביון שאף אחד לא ייתן לו, שלא יצא מגדר אביון. כן. אני אמרתי על זה בדיוק פרשת השבוע, שבתי על זה, כתוב שם פרשת וידוי מעשר, יש שם רשימה שלמה, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי, עשיתי ככל אשר ציוויתני, יש שם רשימה שלמה שמכסה בעצם כל עבירה שרק יכולה להיות. פתאום יש שמעתי בכל השם אלוקיי, נו מה עוד חסר? לא עברתי ממצוותיך, עשיתי ככל מצוותך אשר ציוויתני, מה זה שמעתי בכל השם אלוקיי? יש מצווה ויש לשמוע בכל השם, צריך לשמוע בכל, מה הכל של השם רוצה מהמצווה הזאת. זאת הנקודה. אפשר לקיים את המצווה ולא לדעת את הכל של השם, מה הוא רוצה במצווה. זה הלל, הלל שמע את הכל, רבא שמע את הכל. אנחנו צריכים, איך השרידים אשר השם קורא, איך כותב על זה רב צדוק, רב צדוק הכהן מלובלין, שזה צריך אותם. לכן תקנת פרוסבול זה לכתחילה. עכשיו נדבר קצת מה זה תקנת פרוסבול. ממה?
לא ברחת מזה שבסופו של דבר
אני לא בורח אף פעם, הוא יגיד לך
בדיוק נגד מה שהתורה אמרה.
למה
איזו? איך שתקרא את זה?
לא איתו, התורה
אמרה
רגע
חשש,
לא הסברתי איך זה עובד. רגע, סליחה, בואו נעשה סדר. הסברנו למה הוא ראה לנכון לתקן, למה זה לא סתירה לרצון התורה. רצון התורה לא היה קיים, זהו, כי רצון התורה היה שמלווים יגמרו בדעתם שלא ישלמו להם והלווים ישלמו, וזה לא עבד כי הלווים לא שילמו.
אז הוא ביטל את התורה.
התורה כבר התבוטלה. התורה, המציאות בשטח הייתה שרצון התורה לא התקיים. רצון התורה היה שהלווים ישלמו ויגידו אף על פי כן, וזה לא היה, זה לא עבד. בעצם מה שקרה שהמלווים קיימו את רצון התורה, ואני לא רוצה להגיד את המילה נשארו פראיירים, כי היה מותר להם להישאר עצובים לפי הסיפור של רבא. זה לא מה שהתורה רצתה, אז זה עבוד. מה זה גרם? עכשיו היה תגובת שרשרת. זה גרם שגם הצדיקים נמנעו מלהלוות, אז בכלל כבר לא היה רצון התורה. גם כבר אנשים נהיו בליעל, ככה משנה מתארת את זה. כשראה הלל שנמנעו העם מלהלוות ועברו על מה שכתוב בתורה ישמר דרך הפניה, זה היה תגובת שרשרת, שזה היה בדיוק הפוך ממה שהתורה רוצה. התורה רוצה שאנשים ילוו ולא יפחדו שהחוב ישמר. התורה רוצה שכשתגיע שמיטה וחובות שבאמת אירע אונס, יגידו בהם אני משמת אני אבל הלווה יהיה בן אדם וכן ישלם אותם, כל זה לא היה. זה כבר, זה מצב נתון, עם זה הילה לא יכול להתמודד, זה תנאי השוק מכתיבים. מכאן ואילה הילל תיקן משהו יחר, שאתה רוצה לדעת איך זה עובד, איך זה עובד, זה הגמרא בגיטין, זה ננסה תכף להסביר. בזה גמרנו את החלק למה ומה רצתה התורה, עכשיו איך זה עובד ומה זה פרוסבול. עכשיו ננסה להסביר מה זה פרוסבול ומה אנחנו צריכים לעשות. קודם כל, במשנה כתוב כך, המלווה על המשכון והמוסר שטרותיו לבית דין אינם משמתים. פרוסבול אינו משמת. יש פה שלושה דברים, מלווה על משכון, מוסר שטרותיו לבית דין, ואחרי זה פרוסבול. זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן, שראה את העם שנמנעו מלהלוות זה את זה, ועברו על מה שכתוב בתורה, ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל, התקין הלל לפרוסבול. וזהו גופו של פרוסבול, מוסר אני לכם איש פלוני ופלוני הדיינים שבמקום פלוני, שכל חוף שיש לי שהגבנו כל זמן שארצה, והדיינים חותנים למטה או העדים. נחזור לתחילת המשנה, שלושה דברים, מלווה על משכון, מוסר שטרותיו לבית דין אינם משמתים, פרוסבול אינו משמת, זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן. זאת אומרת, מלווה על משכון ומוסר שטרותיו לבית דין שלא משמתים לא קשורים לתקנה של הלל הזקן. מקור זה ספרי, בספרי כתוב את אחיך תשמת ידיך, דורש הספרי את אחיך תשמת ידיך ולא של אחיך בידיך. אז איך זה מסביר משכון? אנחנו מבינים את אחיך תשמת ידיך ולא כשהמשכון אצלך והוא צריך לרוץ אחריך בשביל לשחרר את המשכון שלו. איך זה קשור לבית דין, למוסר שטרותיו לבית דין? אז בבח כתוב, הספרי לא מסביר, שזה לומדים מהחצי השני של הפסוק, את אחיך תשמת ידיך, היד שלך תשמית אבל לא היד של בית דין, בית דין מותר להם לגבות, זה נקרא מוסר שטרותיו לבית דין. מה שהלל תיקן הוא בעצם עשה, נקרא לזה לשפה של היום פרוצדורה, שהיא אמורה להיות דומה ולא לגמרי שווה, לכן זאת תקנה, למוסר שטרותיו לבית דין. עכשיו, למה הוא באמת לא עשה דבר יותר פשוט, שכל אחד ימסור את שטרותיו לבית דין ואז יועיל מהתורה? את השאלה הזאת שואל הרתווה. מה?
מסכנים הדיינים,
כן, האחריות, אתה אומר, לשמור את כל השטרות ולקמל, לטפל בזה. אז האמת שהרתווה יש שלושה תירוצים, אני אגיד את התירוץ, קודם יש לו תירוצים מציאותיים, לא כל אחד השטר שלו זמין אצלו, אחד שטרו ברומי הוא כותב שם השטר לא תחת ידו, או שאולי
מלווה בעל פה,
זה אחד התירוצים שלו, כן. והתירוץ הכי יפה שלו אומר, לא כל אחד סומך על הדיינים ומוכן לתת להם את השטרות. זה התירוץ הכי יפה, לא כל אחד מוכן לתת הדיינים את השטרות. זהו,
פרט לא איפה שיש הרבה שטרות שחורים.
טוב, אז הלל תיקן משהו שהוא, איך אומרים היום, וירטואלי, כמו מסירת שטרות. זה מה שהלל תיקן. עכשיו השאלה שאתה שואל, איך זה עובד נגד מה שהתורה אמרה, סוגיה שלמה במסכת גיטין, שתי דרכים. דרך אחת של אביי, שזה באמת הכל עוזר רק בשמיטה בזמן הזה, לפי רבי שסובר שבזמן שאין יובל אין גם שמיטה, מהתורה כמובן, וכל מה שנוהגת היום שביעית זה רק זכר, זה שלא תשתכח תורת שביעית, שנזכה עם ירצה שם שרוב ישראל יהיו על אדמתם. זו דרך אחת של הבעיה, הדרך הפשוטה זה מדי רבנן, ורבנן תקנו שתינק שביעי, תקנו גם את זה, זה באמת קל כבר להסביר. והדרך השנייה זה הדרך של רבא. רבא אומר, הפקר בדין הפקר. הפקר בדין הפקר אומר שבעצם בדין יש להם את הזכות לקחת ממון שהיה אמור להישאר תחת ידי הלווה ובבעלותו, ולהחליט שהוא לא שלו ולהעביר אותו למלווה. יש להם את הזכות לזה. הפקר בדין הפקר זה נושא ארוך, לומדים את זה משני פסוקים. אחד זה פסוק בספר עזרא, שכתוב שם שעזרא כשעלו לארץ היו חלק שלא רצו לבוא, אז הוא הוציא שם כרוז שמי שלא יבוא תוך שלושה ימים יוחרם כל רכושו והוא ייבדל מקהל הגולה.
אלה
שהיו פה ולא באו, נשאו נשים אשדודיות, אלא כתוב יוחרם כל רכושו והוא ייבדל מקהל הגולה. רבי אליעזר מביא פסוק אחר, מזה שראשי השבטים יכלו לחלק את הנחלות ולהחליט מה למי, זה סימן שיש להם כוח לחלק ממון. זה נושא ארוך ויפה, ששני הפסוקים האלה הם בעצם אומרים שני דברים אחרים לגמרי. הפסוק הראשון אומר רק שבדין יש להם כוח להפקיר ממון. הפסוק השני אומר שיש לבדין כוח לתת ממון, גם לעשות בעלות של מישהו, שזה שני עולמות, זה נושא ארוך באחרונים. לענייננו, לפי רבא בדין השתמשו בכוח הזה, בעצם זה אכן נגד התורה, כי לפי התורה השביעית נוהגת מהתורה לפי המהלך הזה, למרות, ובעצם החוב נשמט, למרות זאת החוב נשמט ובעצם הכסף שייך ללווה. חכמים השתמשו בכוח שנקרא הפקר בדין הפקר ונתנו למלווה כוח להוציא מהלווה. עכשיו איך זה בדיוק עובד? מה הם עשו בעצם בדבר הזה שנקרא פרוסבול? אני רק אקדים שזה באמת קשה איך זה עובד, ולהגיד שזה קשה אני לא יכול, אבל שמואל יכול. שמואל מתבטא שאם הוא היה בימי ליל הנשיא אז הוא היה אומר אני לא יכול לבטל כי הם בדין מבטל דברי חברו אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין, ושמואל כמובן לא יכול לבטל דברי הלל הנשיא. אבל הוא אומר, הוא מתבטא על הפרוסבול, פרוסבול הוא אולבנה דדייני. רשי אומר אולבנה זה לא מה שאני הייתי מתרגם היום אלבון לדיינים, רשי לא אומר, רשי אומר חוצפה, זה כאילו חוצפה של הדיינים להשתמש בכוח שלהם לגבות את הכסף. טוב, איך שלא יהיה, אבל הם כן תקנו. איך זה עובד? איך זה עובד? שתי אפשרויות, רשי והרש על פי הירושלמי. רשי אומר שבעצם מה שהוא עשה כאן, במקום, הרי כתוב לא יגוס את רעהו ואת אחיו, המלווה אסור לו לעמוד מול הלווה ולדרוש את הכסף. מה שנעשה נעשה כך, המלווה הולך לבידין ואומר להם את הנוסח הזה, מוסרני לכם שכל שטר חוב שיש לי שהגבנו בכל עד שרצה. מה הוא אומר להם בעצם בזה? הוא אומר להם, רבותיי, אני מעביר את המנדט אליכם, אתם אלה שאמורים לגבות את זה. עכשיו אתם, איך כבר אמרת, מסכנים אם יצטרכו לשמור את השטרות, אז אתם גם אם מסכנים יצטרכו ללכת לגבות את כל החובות, הם גם מספיק מסכנים, יותר מסכנים. אז הוא אומר, אז תרשו לי להיות שליח שלכם, נציג שלכם, ולגבות את החוב בשמכם. ככה זה עובד. בעצם כשהוא בא לגבות את החוב מהלווה, הוא כבר לא בא עם הכובע שלו, הוא בא עם הכובע של שליח בדין. הוא בא עם כובע של הוצאה לפועל. זה הרעיון לפי רש"י. בעצם הוא קיבל מבית דין מנדט, הוא נתן לבית דין מנדט לגבות את החוב וקיבל מהם חזרה מנדט להיות שליח שלהם לבצע. זה לפי רש"י. מה?
גם הדבר לכאורה,
אנשים משוחררים לזה, זה לא, גם הדבר, זה חוב שלו. כן, אבל זה לא מעשי כנראה היה, אז לכן עשו את זה ככה. עכשיו, זה לפי רש"י. לפי הרש"י,
מה קורה שמוסר?
לא, אמרתי, לכן בלי למסור פיזית,
מי עכשיו
המלווה? הוא נשאר המלווה, הוא נותן להם כוח לגבות לטפל בזה. הטיפול בתיק, תקרא לזה הטיפול בתיק היום אצל ההוצאה לפועל, לא אצלי. ואני נכנסתי לעבוד בהוצאה לפועל.
למה הטיפול יכול לעשות אם ההלוואה עצמו
לא קיימת? לא, ההלוואה נשארה קיימת בגלל הפקר בדין הפקר. השאלה איך אני זה שבא לגבות אותה. התשובה, לא, אבל לא רצו לעשות את זה בצורה, אז לא רצו לעשות את זה בצורה כזאת שהיא ממש כמו שהוא קרא לזה תתנגש עם התורה. אז עשו את זה בצורה שלפחות יתאים לצורה שגם התורה התירה. הצורה שהתורה התירה זה שבדין גובים. רק מה שחלש פה, שאול בן הדדייני, זה מה שכולכם אומרים. בעצם הוא בא בתור בדין והוא בא בעצמו. אז היום היו קוראים לזה משחק. אז זהו, לכן זה אולבן הדדייני, אבל שוב, התשובה למה זה מועיל, בגלל... מה? התשובה, אני לא מדבר. התשובה היא שזה בעצם הפקר בדין הפקר, פתר את הבעיה. עשו את זה בצורה שזה יראה פחות נגד הפסוקים הרצון בתורה. הרש אומר דבר אחר. הרש אומר, ברגע שאמרת לבדין לטפל בזה, בעצם זה נקרא שהתחלת, החוב הוא קצת כגבוי, התחלת את תהליך הגבייה עוד לפני ראש השנה, ומאלה כאילו החוב קצת התחיל להיגבות, וכבר להמשיך את התהליך מותר. זה הרש. עכשיו, אני רוצה לדבר מה שנוגע לנו. קודם כל, מי צריך לעשות פרוסבול, מתי צריך לעשות פרוסבול, ואיפה צריך לעשות פרוסבול. על שלושת השאלות האלה אני אשתדל לענות, בלי למשוך יותר מדי את הזמן. מתי אני צריך לענות? אתם גם לקחתי קצת זמן.
לא, בסדר, זה הרבה יותר פשוט. להכין קצת ההלוואה עד אחרי ראש השנה, להכין לאדם שלא בזמן.
לא. זה לא זכין, יש לך טעות. תשובה פשוטה, כי זה לא זכין.
נכון, אבל זה...
במקרה דנן זה לא זכין, כי זה הפוך. במקרה דנן הוא ישמח לקצר, לא להאריך.
אבל אני סתם להאריך את הדבר.
לא, 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 אז... טוב, עכשיו...
תגיד את זה, תחזיר לי עוד שנה.
מה? לא, עם כל... עם כל... אתה לא... אז אתה רוצה שילמדו כל מלווה להגיד את זה. שילמדו כל מלווה להגיד את זה. השאלה במקום, בקיצור, שאלה יפה. תשובה עליה לא פשוטה.
מה? בספיד בר העריכו כל פעם את ההלוואות.
טוב. בשביל זה צריכים להיות חייב מיליונים, אבל אלה שחייבים קצת, אתה יודע. טוב, נחזור לענייננו. עכשיו אמרנו שנענה על שלוש שאלות. מי צריך לעשות פרוסבול? איפה צריך לעשות? מתי ואיפה? אז קודם כל מי? מי כמובן כל מי שחייבים לו כסף. עכשיו כל אחד עכשיו יתחיל לעשות את החושבים שלו, והוא יגיד, רגע, בעצם אולי לא הבאתי כסף לאף אחד. יש פה איזה פקיד בנק? אף אחד? טוב, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כשאתם שמים כסף בבנק, איך קוראים לזה בעברית? וכשאתם באים לבקש כסף מהבנק כשאתם רוצים לקנות דירה, איך קוראים לזה? הלוואה. אתם יכולים להגיד לי מה ההבדל? ההבדל שאת הסוכן שיווק של הבנק רצה שזה ייראה פיקדון בשביל שיהיה יותר קל להוציא את הכסף מהארנק ולשים אותו בבנק. זאת התשובה. כסף ששמים בבנק, כסף ששמים בבנק, הרבו של וייס מסביר שהיות ואני יכול כל שנייה לקחת אותה, כל שנייה לקחת אותה חזרה, אני יודע עוד בדיוק מה אומר רבו של וייס, אני יודע בדיוק מה אומר רבו של וייס, זו דעה יפה ויפה ועצמאית, אבל לא מקובלת בפסק. כי אם ככה הבנקים גם לא צריכים יותר עסקה, אם ככה הבנקים גם לא צריכים יותר עסקה, וזה עוד אף אחד בעולם לא אמר. הוא אומר את זה גם על זה דרך אגב, הוא יישם את זה עכשיו גם את הרעיון שלו על פרוסבול, זה אף אחד בעולם לא אומר.
מה שבראש זה הוא מח, זה בלי ריבית.
מה?
מה שבראש,
אתה מקבל על זה איזושהי ריבית מינימום?
כן,
ריבית. משהו, משהו, היום גם כן. כן, אבל בעיקרון יש. מה שאני רוצה לומר לכם, מבחינת דין תורה, כסף ששמים בבנק הוא לא מופקד בבנק, הוא מולווה בבנק. כי הרעיון הוא שהבנק לקח את הכסף בשביל לעשות איתו עסקים, להלוות אותו לאחרים, לקנות בו נכסים, והבנק חייב באחריות עונסין, אותך לא מעניין אם הכסף, אם הבנק ייקשל בעסקים שלו, זה צריך לעניין את הרגולטור, לא אותך. אנחנו אמורים לקבל את הכסף חזרה כמו שהפקדנו אותו. זה לא פיקדון.
יש מקרים אבל שהבנק נופל וגם הלקוחות נופלים.
אז המקרים האלה לא אמורים לקרות, זה קורה כי אין מאיפה לגבות, זה לא חוכמה, אבל הבנק חייב. מה? רגע, המועד לפיראון הגיע כי אני כל רגע יכול לגשת לבנק ולקחת. לא, אין דבר כזה. כל מלווה שלא רוצה לקחת את הכסף, כל מלווה שלא רוצה לקחת את הכסף, אז תגיד שלא הגיע זמן הפיראון. אם אני יכול לנגוס ואני לא נוגס, התורה אומרת לי, אתה יכול לנגוס, אל תנגוס. אני יכול לנגוס, אתה יכול לגשת לבנק ולקחת את הכסף. הפוך, אז אתה יכול היום כבר לקחת.
עשיתי פיקדון בדירות תחנות יציאה, ואם אני לוקח לפני...
תחנות יציאה, קודם כל, מי אומר שזה שאתה משלם כנס לא נקרא שאתה יכול לקחת? אבל בוא נדבר על עוש קודם. יש לך כסף בעוש, הפקעת כסף בעוש, הפקעת כסף בתוכנית של פק"מ יומי, מה שאתה רוצה. אפשר לקחת את הכסף. זה נושא ראשון. אני לא אומר שזה מוסכם. הזכיר פה היהודי הזה, הזכיר את הגאון רבו אשר וייס, שסובר שכסף בבנק, יעוד ואני כל שנייה יכול לקחת אותו, זה הלוואה בלי משך זמן, זה לא הלוואה. יש פוסקים שסוברים שיעוד ואני כל שנייה יכול לקחת, אז זה נקרא כגבוי, לא פחות ממשהו שיש עליו משכון. לא אמרתי זה מוסכם. כן, אבל אני אומר את הרעיון הזה שיכול להיות שזה נקרא כגבוי, זה יכול להיות, יכול להיות שזה נקרא כגבוי. כן, בסדר, יש פוסקים שאומרים את זה, זה לא, אני אומר... מה?
אני יודע שאתה ברך...
כן, כן, ראיתי את זה, ראיתי את כל התשובה הזאת. אז ממילא, קודם כל, מי שיש לו פיקדון בבנק, אתם רואים, אפילו אני אומר, מי שיש לו הלוואה בבנק, צריך דבר ראשון לעשות פרוסבול. עכשיו, מה שצריכים עוד לדעת, פרוסבול עוזר אך ורק לחוב שהיה קיים בזמן שעשו את הפרוסבול. דהיינו, שבאים לבנים ואומרים, פלוני או פלוני, רבותיי הדיינים, מסרני לכם שכל חוב שיש לי, שהגבנו, זה חוב שקיים עכשיו. אז אם אחד עושה את הפרוסבול מחר בבוקר, אחר יום רביעי, וביום חמישי עושה הפקדה בבנק, הלוואה, מלווה לבנק, יום חמישי מלווה לבנק, בעצם את מה שהוא הלווה לבנק ביום חמישי הפרוסבול לא כיסה. לכן כדאי לעשות את הפרוסבול כמה שיותר סמוך לראש השנה. אמרתי שבנק זה לא מוחלט. מה? עזבו, אמרתי, יש בבנק צדדים לכאן, צדדים לכאן, אני לא אגמור לדבר על
זה.
זה עוד נושא, כן. הכל, כל מה שתגידו נכון, ואם הכל כדאי לעשות פרוסבול בשביל הבנק. אז בשביל זה יש לבנקים יותר עסקה. עזבו, תעשו לי טובה, בוא, אני רוצה להתקדם. אתם רוצים שיעור על בנקים, תארגנו יום שנה הבא, יום עיון על בנקים, אני אבוא, בסדר? לנדר, כן. מה?
אם זה יותר עסקה, זה לא הלוואה,
אז חצי ממנה, נכון, חצי ממנו הלוואה, חצי ממנו פיקדון. חצי מזה זה הלוואה, אתה צודק בהערה הזאת, חצי ממנו הלוואה. די, רבותיי, נו, דיברנו.
לא,
כל מילה אני אפשר לדבר פה עכשיו שעתיים. אז סיבה ראשונה, כדאי לעשות את הפרוסבול כמה שיותר מאוחר בגלל הבנקים, הפקדות בהפקדות או הכנסת כסף כהלוואה לבנק, ולכן כדאי לעשות את הפרוסבול כמה שיותר מאוחר, ואחרי זה לא להכניס כסף לבנק. זה דבר ראשון. מעבר לזה, דבר אני אומר גם כן שהוא לא מוסכם, ככה היה מורה רב שלמה זלמן אוירבך, זה שאישה שיש לה חשבון בנק עצמאי בעצם צריכה לעשות פרוסבול, גם אם זה לא חשבון בנק עצמאי, קופת גמל או ביטוח מנהלים או מה שלא יהיה שאפשר, שאפשר לשבור ולהוציא אותו כשכבר מגיעים לגיל הזה, שמגיעים למה אתה, אני כבר עם זקן לבן, לא בגיל פנסיה, גם אתה, אבל לא בגיל פנסיה, לא, לא, בסדר. בסדר, שוב.
גם אם אתם צודקים, מה אכפת לכם לעשות?
לא, לא זאת הנקודה, שזה, יש פה המון צדדים על כל אחד מהדברים האלה. לא נגמר, בסדר, אמרתי, אני מקבל. טוב, נחזור לנושא שלנו. אוקיי, אז שאלה ראשונה, עניתי על שתי שאלות בעצם. קודם כל, כדאי לכולנו לעשות פרוסבול, בגלל שכל אחד, גם אם הוא חושב שהוא לא מלווה, אין אחד שאין לו חשבון בנק. ככה היה מורה רב של מזל מנוער בך. עכשיו תכף נדבר איך בפועל עושים את זה. לא צריך להביא אותה בגלל זה לבדין. זה מה שאני רוצה. עכשיו, הנושא השלישי, באיזה בדין עושים את זה. אז אני כבר אקצר כי מאוחר. נגיד רק את עיקרי הדברים ובזה נסיים.
בנק של גויים וכו'
לא צריך. לא. בגמרא כתוב שרב, הגמרא אומרת שרב, ששמואל אמר שאי אפשר לעשות פרוסבול אלא רק בבית דין או של רב או בסורה אצלו או בנערדיה אצל או בחפוך בסורה אצל רב או בנערדיה אצלו. שואלת הגמרא שם, נו ומה אחריהם? אומרת הגמרא, בסדר, גם בדינא דרמאמי ורבאסי, נו גם הם כבר לא איתנו, אז מה עכשיו? אז באמת הראשונים מביאים אי כמאן דאמר, לא כתוב מי זה, יש מי שאמר שפרוסבול נגמר הקריירה של הפרוסבול, פרוסבול צריך להיות בית דין ברמה של רבאמי ורבאסי, לא קיים היום, נגמר הסיפור. רבינו תם בספר הישר מובא בראשונים אמר לו כל בית דין חשוב שבדורו הוא בעירו, אפילו בעירו נקרא כמו הבית דין של רבאמי ורבאסי, הרעיון לא צריך להיות רבאמי ורבאסי, זאת אומרת בית דין שבדורם היה, איך אומרים, יפתח בדורו כשמואל בדורו, אין לך אלה שופט שבימיך. אבל יותר מזה כתוב בבעל התרומות, ואת השיטה הזאת פוסק השולחן ערוך. בעל התרומות כתוב כך, מסתברה דכל שלושה בקיאים בדין ובעניין פרוסבול ויודעים מצוות שמיטה, זה באמת לא קשה למצוא, אבל מכאן מגיע המוקש, והמחום רבים עליהם באותה העיר שהם דרים בה, הרי הם באותה העיר ובאותו זמן כבדינא דרבאסי ורואים להפקיע ממון בני רם כתקנתם הנראה להם כמו הם בדורם. זה פוסק השולחן ערוך. מה ההגדרה? בלי להיכנס לפוליטיקה, אז ההגדרה דווקא בבית אל זה הרבה יותר קל מאשר בבני ברק. בבית אל יש מן הסתם בית דין אחד ורב אחד והכל הרבה יותר פשוט לכם, יש פה רב ויש פה מן הסתם גם בית דין שדן, אז יש עם חום רבים עליהם, יש מי שהציבור מכיר בו כרב וכבית דין, הרבה יותר קל לכם, חיים הרבה יותר קלים פה מהבחינה הזאת להסביר מה זה עם חום רבים עליהם. לפי מרן בשולחן ערוך לספרדים זה מה שהם צריכים לעשות, הם צריכים את הבית דין הזה. תכף מדבר אם צריך להגיע פיזית לבית דין, עוד רגע. עכשיו הרמב"ן אומר לו, יש סיפור בגמרא, גמרא מספרת שרבנן דבי רב אשי מסרי מילאיו הדדי, גם עשו את זה, עוד כולה אחת שהם עשו, אבל מה שהם עשו, שהם עשו אחד לשני, הביאו עשו פרוסבולים. קודם כל הם היו בדור שאחרי רבאמי ורבאסי, זה דור חתימת התלמוד, זה רבנן דבי רב אשי. חוץ מזה המשמעות היא שזה היה תלמידים, אז רואים שלא היה צריך בדיוק פורום של מחום רבים עליהם. אז מזה הרמב"ן מוכיח שאין הלכה כרב כמו מה שאמר שמואל שצריך בדין בדין, אלא יכול להיות כל שלושה אדיוטות, וזה פוסק הרמה. לנו אשכנזים בעצם מספיק שלושה אדיוטות, היו גדולי ישראל שנהגו כך לכתחילה וזה הספיק להם. רב שלמה זלמן גאון, רב שלמה זלמן מנוער בך, תכף, לא אחר,
רב שלמה זלמן מנוער בך,
אבל הרב שלמה זלמן זה הפוך. רגע, קודם כל רב שלמה זלמן, רגע, הוא אתה חזק, זאת כבר קימלי, לא הוא קימלי נפלא, כבר אגיד לך על זה, קימלי נפלא מאוד, עוד רגע. אז קודם כל הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, יש צילום שטר פרוסבול שלו שאפשר לראות אותו במועתק, מצולם היום בהמון ספרים, שהוא עשה חידוש, הוא כפול, הוא לקח בן ונכד כשניים מתוך שלושה דיינים לעשות לו פרוסבול, שזה חידוש, גם שהבן והנכד לא היו עם חום רבים עליהם, וגם קרובים זה לזה, הדיינים קרובים זה לזה והדיינים קרובים למלווה שעושה את הפרוסבול, כל חסרון אפשרי היה במדין הזה, וזה הספיק לו וזה בסדר. הסטייפלר נהג אותו דבר, לקח שלושה תלמידי חכמים אחרי התפילה, אחרי התרת נדרים בבוקר, ועשה פרוסבול וזה סיפק אותו. גיסו של הסטייפלר שהזכיר הרב ברנר קודם, החזוניש, לא נהג כך. החזוניש בשתי שמיטות יודעים מה הוא עשה. שמיטה אחת זה שם פורסם שהוא בא לרב אוזנר עם שני תלמידים באמת. עכשיו פה צריך קצת להרחיב. ואני לא יכול עכשיו כי מאוחר. למה הרב אוזנר בדיוק? למה קודם, לפני זאת, למה הרב אוזנר בעצם הוא עם חום רבים עליהם? זה היום נשמע אולי שאלה קצת מצחיקה, אחרי שהוא היה הפוסק הדור. אבל התשובה, אני חבל שכחתי להביא את זה איתי, יש נוסח של תשובת גאונים, שהראשונים מביאים אותה לא כלשונה, בלשונה היא הרבה יותר עסיסית ויפה, ששם הם כותבים שעם חום רבים עליהם זה לא חייב להיות מישהו שיש לו בית דין בפועל. מישהו שכששומעים את דעתו, שותקים ומת... מה פוסק הרב אוזנר בזה? זה מספיק בהגדרה בשביל שיקרא עם חום רבים עליהם. מישהו שהעמדה ההלכתית שלו מעניינת, זה נקרא עם חום רבים עליהם. זה מובא בראשונים. אז אני מבין שהרב אוזנר, שהחזוני שחז, שמורי ורבי, הנה כפרת משכבו הרב אוזנר, בדרגה הזאת שבכל זיכרון מאיר מתחשבים בדעתו, וזה נקרא עם חום, גם אם לא היה לו באותה תקופה בדין, אני לא יודע, לא בדקתי היסטורית, אם היה לו באותה תקופה בדין. בשמיטה אחרת הוא שלח לבדץ בירושלים. ופה אני רוצה תכף להגיד מה זה שלח לבדץ, תכף נסביר, זה בדיוק הנקודה שאני רוצה להסביר. אז היו שוב האשכנזים, היו כאלה שכן עשו, היו כאלה שלא עשו, הספרדים חייבים לעשות בבית דין. עכשיו יש פה שאלה נפלאה ששאל אותי מי שעומד שם. מה קורה, אשכנזי, אתה יודע שיש לו חשבון בבנק דיסקונט, אני עוד יותר מפורש. אצל רקנתי, בבנק דיסקונט. היום זה כבר לא, כן, כן, בסדר. יש לו חשבון במקום של הספרדי. אוכל להגיד קימלי שהפוסבול שלך לא שווה כלום. לא שווה כלום כי בשבילי הוא לא, אליי הוא לא מדבר. אז זה נקודה למחשבה, אני משאיר לכם את זה.
נכון, לא שייך. כי זה דין, זה לא דין
אומרים. מה שאתה אומר, כתוב בבית יוסף, שהוא מסביר שם על השתי הלישנות בבית חברו לעשר שנים. נכון? לא, בסדר. בוא נשאר בזה. בסדר, אוקיי. יש אחד הבתי דינים בירושלים, בדין אשכנזי, שפרסם שחייבים לעשות בבית דין זה, וזה בהתחלה הצבן אותי, כי חשבתי שזה פרסומת לבית דין, באמת, לא יותר מזה, הם חיפשו לפרסם את עצמם פעם בשבע שנים. אחר כך אמרו לי שלא, שהסיבה היא בגלל שהם כאילו ספרדי שיגיד קים לי, אז כדאי לאשכנזי גם כן, זה היה המסר שהם רצו. טוב, לענייננו עכשיו, איך עושים את זה בפועל? במבית כתוב, השאלה הזאת הייתה תמיד. לא כל מקום זה בני ברק ולא כל מקום זה בית אל. היו כפרים ועיירות שלא היה יותר משלושה אדיוטות, והיו שם גם במקומות של בני עדות המזרח. אז מה עשו בפועל? יש תשובה במבית. המבית כותב שאומר, בעצם אפשר אפילו להגיד בפני עדים, אבל אומרים בפני שלושה אדיוטות, לא אומר אני מוסר לכם, הוא אומר אני מוסר לבית דין X, לבית דין מסוים שהוא עומד בהגדרות. וזה בעצם מה שביבי העומר למשל יש תשובה על זה, זה בעצם מה שהוא ממליץ לעשות, וזה מה שעושים בדרך כלל רוב בני עדות המזרח, זה שלוקחים את אחד הבתי דינים הגדולים, יש שטרות שלו עם הנוסח שלו, לא חייבים לבוא אליהם אישית, אלא מה שעושים זה אחרי התרת נדרים בערב ראש השנה בבוקר אומרים את הנוסח הזה, יש לך, רצית להביא לי דוגמה? אומרים את הנוסח הזה בפני, מי שלא יודע מאיפה רב דוב מכיר אותי, אנחנו בני דודים. אז טוב. האמת שמספיק עדים. אבל עשו את זה ככה יותר חשוב, עשו את זה. אני אגיד לך, עדים צריך לקיים חתימות, אולי, לא יודע מה הסיבה. כולם עשו את זה עם שלושה ושלושה. אנחנו מודים, אומרים לשלושת, או שרוצים כאילו לחסות את שני הכיוונים. כי יש גם דעות שצריך דווקא לבוא בפניהם, יש דעות כאלה. הרב עובדיה יש לו תשובה שלא צריך, היו אחרונים, גם דווקא אחרון ספרדי, ערך לחם, ארי קסטרו, שסבר שצריך להופיע אישית בפני הבדין, הרב בצלאל הכהן הבת וילנה שיש לו תשובה כזאת. היו אחרונים שסברו שצריך להגיע אישית בפני הבדין, וזה דרך אגב מה שהורה הרב אלישיב לעשות. להגיד לשלושה אדיוטות אני מוסר לכם, ואם זה לא מועיל, אז אתם עדים שאני מוסר לבדין. זה בעצם מה שעושים. עכשיו לכן, מי ששאל אותי קודם מה בעצם לעשות אם האישה צריכה לעשות פרוסבור, לא צריך להביא אותה אישית לבית כנסת, כמו שהבעל יכול להיות שליח שלה להתרת נדרים גם אם יש צורך, אז הוא גם יכול להיות כאשתו כגופו, הוא יכול במקרה דנן בלי אשתו כגופו, בתור שליח כשהוא עושה לעצמו את הפרוסבור להוסיף שם גם, לבקש מהדעים שכתבו, בא לפנינו פלוני ואמר שכל החובות שלו ושל אשתו, כמובן שהיא תסכים, כל החובות שלו ושל אשתו מוסר לבית דין וכולי, וככה זה עובד. ממילא זה מה שעושים בפועל. שוב, אשכנזים בעצם יכולים להסתפק בשלושה אדיוטות, ספרדים צריכים דווקא בית דין, אבל גם הם יכולים אחרי התרת נדרים בבוקר לעשות את זה לפני שלושה אדיוטות, רק למסור, לא לאדיוטות, אלא למסור דרכם לבית דין, לאיזשהו בית דין.
יש שם תפסים באינטרנט.
נו.
תראה,
גם מכירת חמץ יש היום באינטרנט. איפה העדות על זה באמת? אני לא יודע. אתה שואל אותי ככה וזה, לא חשבתי על זה, אבל לא יודע, זה יש, יש עדות על זה? איך זה עובד? אני לא יודע.
יש לי שתיים ליד המחשב.
נו. שמעידים שעשית את הפעולה הזאת.
למה צריך עדים? מה זה? לאוקמל, מה?
כי ככה חזל תקנו את זה, זה המינימום שחזל תקנו. לא, אתה שואל טוב, אבל זה, אבל, אבל זה המינימום, כמו ששאלו אותי קודם, אחרי שיש הפקר בדין הפקר, אז מה צריך את הכל? תשובה, כי זה המינימום שחזל תקנו, לפחות את זה.
מה שמלבד
בגמרא כתוב, בגמרא כתוב שקופת צדקה שמיועדת לעניים לא צריך לעשות פרוסבול, אלא שזה כאילו כבר מסור ביד הבדין, הם כמו בדין. שנייה. ומזה רואים שאם זה לא גמח כזה, אלא גמח שנותן רק לסקטור מסוים, לסוג מסוים, לחברים, חייב לעשות פרוסבול. לגבי יש לגמח צריך לעשות פרוסבול. עכשיו אני רק רוצה לסיים עם הבן איש חי הזה שקודם שאלו אותי ואמרתי טוב רציתי לסיים. הנה רב דוב מביא לי איך נראה השטר פרוסבול.
זה פותר את כל הבעיות. בית הדין הגדול בירושלים.
בסדר. בפנינו ידים החתומים, מטה בא הרב. היי, תחליטו מה שאתם רוצים, האדון הנכבד, הרב החשוב, ואמר לנו, היו על העדים שאינני מוסר כל חוף שיש לי לבדין הרבני הגדול, אשר פה עיר הקודש ירושלים, עליהם הנשיא בית הדין הגדול, הרב הראשון לציון וכולי, חבר בית הדין הרבני, הרב הגאון, שער בשרנו, דוד לאו, וחבר הדין הרבני הגדול, הרב הגאון ציון על גר בלי, שכל חוף שיש לי, על גרב, לא יודע איך אומרים את זה, שכל חוף שיש לי, אוכל לגבותו כל מה שיוצא. גזור ושמור.
זה הכל? כל הבדין הגדול, בדין הגדול, פתרו הרבה בעיות.
בסדר, כשאתה קורא לזה בדין הגדול, אתה יודע שאתה מכניס אותי לתחומים שפה אני לא אדבר גם אם תקרא לי פה עוד, גם אם יקראו לי פה עוד פה. זה כבר נושא שאני באמת לא אדבר עליו. גם אם יקראו לי עוד פעם. זה פעם אני רוצה לבוא לריב, אז אני פעם... לא באלול, חס וחלילה. טוב, נסיים רק עם הבן איש חי הזה. אני רוצה לסיים איתו, כי יש שם סיפור יפה. פרוסבול זה הלל הזקן עליו השלום, תקנו בשביל העשירים שלא לא ימנעו מלהלוות, ויעבו על מה שכתוב בתורה, ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך ביה, למור קבע שנת השבע שנת השמיטה. אכתוב בזה מעשה. גאון אחד היה יושב בליל פסח על השולחן, התחלתי עם פסח, אמרתי, גומרים עם פסח גם. גאון אחד היה יושב בליל פסח על השולחן, בנו היה עשיר וסוחר גדול. ובנו, והיה הבן יושב ואוכל הכורך של מצה ומרור, והיה אומר קודם אכילה בהרמת קול כהלל הזקן, שהיה כורחם ואוכלם, ככתוב בסדר הלילה. הוא אמר, כך עצה הלל בזמן שבית המקדש היה קיים, והכניס לפה. אמר לו אביו, בני, תזכור את הלל הזקן גם בערב ראש השנה הבאה עלינו לטובה. זה היה שמיטה. את הלל תזכור לא רק שאתה עושה קורך, את הלל תזכור גם את התמרותי כן, שגם לעשות פרוסבול. אמר לו, הבן הזה לא היה חכם גדול, אמר לו, אבי, אוכלים קורך בערב ראש השנה? אמר לו, בני, שנה זו שמיטה היא, ואני מזהירך שתעשה פרוסבול כתקנת הלל עליו השלום. על כן כל אדם לא יתרשל בדבר זה, ונמצא ומקיים מצוות שמיטת כספים. זהו, בן איש חי ממשיך מה שדיברנו קודם, שראוי להשאיר חוב, הבאתי שם אבו ירמח כותב שזה לא נאות, ובזה זה מסתיים הנושא הזה.
אבל מה יש
להם
עם השמיטה?
יש לי
לא להשמיט, מה זה? לא זה מישהו
לא
בטוח.
לא, אז אמרתי שלא, כי אתה אולי, לך זה אולי מזכה אותך במונה בעוד מצווה, אבל על חשבון הלווה שאתה הופך אותו ללווה רשע ולא ישלם ולא פורע בזמנו. זה לא ראוי, לא ראוי, זה מה שראה אבו ירמח. ולכן לכולם, שיהיה שנה לכולנו, שיהיה שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. תודה רבה.